חברתי, עמותת כל מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, י' חשוון תשפ"ד, 25/10/23. שוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. היום אנחנו מתחילים בסדרת דיוני עומק בשאלה, מוסר ומלחמה, הילכו שניהם יחדיו? בן גוריון אמר, מדינת ישראל תיבחן לא באושר ולא בצבא ולא בטכנולוגיה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. והוסיף ואמר, תזכרו מה שאמרתי לכם, המערכה אולי לא תסתיים מהר ובנקל, ועלינו להוסיף ולעמוד על המשמר בערנות, בתבונה ובעוז. הצבא אינו קובע, קובע העם, הלא הוא הריבון. ולפני שנצא לדרך, אלה על נס את הצד החיובי של פתיחת המלחמה הנוכחית, צד חיובי המקביל למלחמת יום כיפור, שהחלה 50 שנה ויום קודם השביעי לאוקטובר השנה, יום תחילת המלחמה הנוכחית. במלחמת יום כיפור, צהל העריך שיעברו כ-5 ימים, דהיינו כ-90 שעות, עד שהאזרחים המילואים ניקים יהיו קשרים על מלא להילחם מול המצרים והסורים. בפועל, תוך כ-24 שעות, האזרחים הרבים שעברו והפכו לחיילי מילואים, החלו במלחמתם להדיפת האויב. במלחמה היום, שוב האזרחים, והפעם העורף האזרחי, התגייס מיידית ונכנס למלא את הווקום השלטוני האזרחי. דהיינו את מחדל עבודות רוב משרדי הממשלה על שריהם והפקידות שלהם, שאינם ממלאים את ההתחייבות שיש לממשלה מול אזרחיה. הערב נדון עם פרופסור ישי רוזנצבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ועמית במחקר במכון הרטמן. נדון איתו בשאלה חשיבות פדיון השבויים במסורת היהודית. נזכיר, אמש נשיאי בתי המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק ודורית בייניש, נפגשו במתי החטופים והנעדרים עם נציגי המשפחות. הפגישה התקיימה בעקבות מכתב שנשלח מטעם 183 שופטים בדימוס לנשיא הארגון הבינלאומי של השופטים ולנשיא הארגון האירופאי של השופטים. במכתב, שהמסר העיקרי בו הוא, החטופים והשבויים הם קורבנות של היעלמות כפויה ויש לשחררם מיידית. השופטים בדימוס כתבו במכתבם כי הפעולות שביצעו חמאס מפרות את החוקים ההומניטריים הבינלאומיים, וכמוכן את החוקים הבינלאומיים העוסקים בזכויות אדם, מאחר שמדובר בפשעים נגד האנושות ופשעי מלחדה. נדון במכתבים של נשיאי בית המשפט העליון יותר מאוחר. כמוכן נעלה לשידור היום את פרופסור דן שפטן, ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ועידו אימון לדון בשאלה מוסר בעת מלחמה, הילכו שניהם יחדיו. ולפני שנצא לדרך, נאזין לאריק לוי, לגבי הוא אחד מהזמרים האמיתיים והאמיתיים של מדינת ישראל.
שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. ויש לי חכב להבל, ירום ממנו בומות יעל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום.
שלום לפרופסור שי רוזן-צבי, אתה איתנו?
אני איתכם, ישי.
סליחה, ישי. פרופסור ישי רוזן-צבי, תספר לנו בקצרה מי אתה והקשר שלך לשאלת פדיון השבויים.
אני מלמד תלמוד ופילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, והקשר שלי לשאלת פדיון השבויים הוא פשוט כי זאת אומרת אני כמו כולנו כן המום וחסר מילים וחסר שקט ומנוחה מאז השבעה באוקטובר והנושא הזה פשוט נראה לי הנושא הכי דחוף מבחינה אנושית פשוטה שיש. ואתה יודע, כל אחד מתעסק עם זה מהכיוון שבו הוא מבין. אני מבין במסורת היהודית, ולכן אני כותב על זה ומדבר על זה ומתראיין על זה וחושב על זה ועם כל מי שמוכן לשמוע.
אז מה אומרת בעצם המסורת היהודית המצווה עלינו לפדות את השבויים והחטופים ללא דיחוי?
אז קודם כל צריך לומר שהמסורת עוסקת בזה המון, ואין בזה שום דבר מובן מאליו. זאת אומרת, זה נושא מאוד מאוד אינטנסיבי במסורת היהודית. זה לא איזה משהו אוניברסלי. למשל, בחוק הרומי אין שום חובה כלפי השבויים. ברגע שהשבוי, כן, נלקח מאימנו, הוא נגמר. ולעומת זאת, בהלכה שנוצרת באותה תקופה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על המאות הראשונות לספירה. יש עיסוק מאוד אינטנסיבי בזה. וגם מאוד, איך לומר, ככה, מאוד יצרי, מאוד רגשי, זה ברור לגמרי שהם מאוד מאוד מושקעים בזה. עכשיו, קורה דבר מאוד מעניין. המשנה מקבילה את העניין הזה של פדיון שבויים, והיא אומרת,
סליחה רגע, פרופסור ישי צבי רוזן, האם השבוי הראשון לא היה לוט?
כן, אז זה כמובן, אתה יודע, זה אנכרוניזם, כן? זאת אומרת, כך ההלכה קוראת אותו, כן? ההלכה קוראת את, ה, את מה שעושה אברהם כשחרור של
שבויים.
כן, שם זה היה קצת, כן, סיפור אחר, כי זה באמת סיפור של, ש, שמתחולל, כן, כולו ככה בין, בין, בין לוחמים, כן? אבל יש לנו במקרא פדיון שבוי ממש, נחמיה למשל, נחמיה, כן, שעולה מבבל, מספר שהוא עסק בבבל בפדיון שבויים, כלומר שבויים מיהודה שהגיעו לבבל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מסורות מאוד 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 קדומות. מאוד קדומות, שכמו שאתה אומר, יש איתם במקרא, אבל תן לי שנייה להגיע למשנה, כי קורה כאן משהו חשוב. המשנה אומרת, אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהם. זאת אומרת, אסור לפדות אותם בכל מחיר, כי זה יכול להוביל לכך שירצו לחטוף עוד ועוד וכו'.
יותר ממה שהם שווים.
נכון, זאת אומרת, אי אפשר להגזיל, כי אז, אבל, עכשיו תראה משהו מעניין, תולדות ההלכה, בעצם זה תולדות המאמצים לעקוף את המשנה הזאת. ולהגיד, כן, אנחנו פודים בכל מחיר, ואין גבולות, ואנחנו לא, כן, מתחשבים בכל מיני חשבונות כאלה, ובעצם, אם אתה מסתכל על הפוסקים, אם אתה מסתכל על תולדות ההלכה, אתה מגלה שבכל מיני טריקים, ובכל מיני שיקולים, ובכל מיני שיטות, עוקפים בעצם את השיטה הזאת, עד פוסקי זמננו, עד הרב עובדיה יוסף בזמננו, שאומרים, כן, פודים את השבויים כמעט בכל מחיר. בכל מחיר.
דהיינו, לפי כך, הפדיון של שליט היה בעצם מעבר להבנת הפוסקים.
למה?
כי
לא, אני אומר,
המחיר,
אומרים שכן,
המחיר היה גדול מדי.
אבל אני אומר, זה מה שהפוסקים אומרים. הפוסקים אומרים שאפשר לפדות כמעט בכל מחיר. Mm-hmm. להפך, אני אומר, המשנה הגבילה את זה, אבל הפוסקים לא מקבלים את ההגבלה.
דהיינו, לפי המשנה, שליט בעצם הייתה חבילה, עסקת חבילה שהמשנה לא הייתה מאשר.
נכון, אבל אני אומר, תולדות ההלכה הם מאמצים לעקוף את המשנה הזאת, ולא לא לקבל את המגבלה שלה.
והיא טוענת מדוע?
תראה, אז הגמרא שם אומרת, כי אנחנו חוששים שמא ינצלו את זה, וזה יעודד עוד חטיפות, וזה יגרום לכך שהקהילה לא תוכל לעמוד בזה, אבל במהלך ההיסטוריה היהודית, תראה, היו הרבה מאוד שבויים וחטיפות, וזה זה, זה דבר שהוא, זאת ריאליה, אנחנו לא מדברים כאן על משהו תיאורטי.
תזכיר למאזינים ולי מתי היו חטיפות ופדיון שבויים.
תראה, היו שני סוגי חטיפות. היו בתקופות של מלחמות, כן, שבויים וכל מיני, כן, כאלה שנלקחו בכל מיני צורות במלחמות, אבל עוד יותר מזה היו כל מיני בנדיטים, כן, וכל מיני, כן, כל מיני שודדים שפשוט לקחו אנשים בשביל לקבל כסף. והקהילה היהודית הייתה ידועה ככזו שמוכנה, כן, לשלם הרבה כדי לפדות את השבויים שלה, וזה זה היה שם דבר. ולכן אנחנו מדברים על ריאליה, ובאמת אנחנו רואים מסמכים, למשל מן הגניזה, בימי הביניים, מן הגניזה, ממש מרגשים באופן, כן, בלתי נתפס, איך קהילות מרוחקות מאוד, כן, אוספות כספים ומאמצים אין קץ כדי לשחרר שבויים שבכלל נלקחו מקהילות אחרות לגמרי. הרמב״ם שלנו, כן, אחד אולי הטקסט הכי קדום שלו, כן, שנמצא בגניזה,
הוא אומר שפדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן.
כן, לכל דבר, אבל אני אומר, זה, אתה יכול לומר, זה תיאוריה. אבל אני מדבר איתך עכשיו רגע, הלכה למעשה, יש לנו מכתב של הרמב״ם בגניזה, שבו הוא מספר עד כמה הוא וכל ככה הוא אומר, כל הדיינים וכל הזקנים וכל תלמידי החכמים הולכים לילה ויום, כן? כדי לאסוף כספים לפדיון שבויים. זאת אומרת, זה היה ממש ריאליה, כן? הקהילות התאמצו, ולא בשביל שבויים של הקהילה שלהם, אלא שבויים שנלקחו ממקומות אחרים לגמרי, מספרד כן, מאיטליה, ממקומות מרוחקים מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על רגישות יהודית מאוד קדומה, מאוד מבוססת, מבוססת גם בהלכה וגם באתיקה וגם בעולם המעשה. צריך להכיר בזה.
אני זוכר, אני לא זוכר, אני חושב שקראתי שרבי יוסף קארו אמר שכל מי שמאחר בפדיון השבויים הוא כאילו שופך דמים.
נכון, הוא מצטט את הרמב״ם, שכמו שהתחלת לצטט קודם, שגם אומר, פדיון השבויים, אין לך מצווה גדולה פדיון שבויים, ואסור, כן, להעלים עיניים מפדיונו וכו', ואז הוא מוסיף, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, כאן שאפשר להקדים, הווי כאילו שופך דמים. זאת אומרת, באמת אנחנו מדברים, וזה לא הסגנון הרגיל של השולחן ערוך. זה ברור שהם, החבר'ה האלה, יוצאים מגדרם כדי להסביר כמה שזה חשוב.
אז הבנו את החשיבות. בואו נעבור לשאלת התמורה. כמה אסירים פלסטינאים מותר לשחרר כדי לפדות את הישראלים מידי האויב או מידי החמאס? מה פה הנוסחה?
אני לא נותן
נוסחאות. לא אתה, אלא מה אומר?
גם ההלכה לא נותן נוסחאות. ההלכה עוסקת בעיקר, ואם תשאל את פוסקי זמננו, כולם יגידו זה בידי הצבא וזה בידי המדינאים. זה ברור. מה שההלכה קובעת, או מנסה, אתה יודע, לקבוע למי שמקבל אותה, כן, כמובן, זה איזה סוג של road map כזה, כן? איזו מפת דרכים כזו, כן? וכאן באמת יש את הפוסקים שאומרים, צריך להיזהר, כמו שהמשנה אומרת, לא פודים אותם יותר מכדי דמיהם, ויש את הפוסקים, והם הרוב, שאומרים, לא, צריך, כן, לעשות כל מאמץ, וגם להסתכן, וגם במחיר מאוד גבוה לפדות אותם. זה אלה בעצם הגישות, ומה שמעניין הוא שמרבית הפוסקים אומרים שצריך לפדות בכל מחיר. הם לא יגידו לך מספרים, זה לא התפקיד שלהם, זה תפקיד של מדינאים, אבל הם כן יגידו לך שעל פי ההלכה, פדיון שבויים זה דבר שכן גובר על הרבה דברים אחרים.
אז כלומר, מספרים אמנם לא, אבל אם נשקפת סכנה עתידית לישראלים מאלה ש משוחררים, מה קורה אז לפי ההלכה?
אז תראה, אז כאן בדרך כלל ההלכה תעדיף את הוודאי על השמע. שוב, אני אומר לך כללי אצבע כאלה, זה בדרך כלל יותר מורכב, אבל בדרך כלל יעדיפו את הוודאי על השמע. עכשיו אתה מציל לפשוט, בעתיד הרי קשה מאוד לחשבן. יש כאן כל כך הרבה משתנים, ומי יודע, כן? מה ילד יום, ואיזה תוצאות, כן? ואיזה מין אפקטים יהיו לדברים הללו. בדרך כלל יעדיפו את הצלת הנפשות העכשווית הוודאית על כל מיני חשבונות עתידיים שמי יודע מה הקדוש ברוך הוא מזמן לנו.
מה שקרה עם שליט.
כן, תראה.
בדיעבד אנחנו לומדים לדעת שהאדריכלים של היום הם משוחררי שליט.
כן, אבל תראה, עברו מאז 13 שנה, זאת אומרת, אתה יודע, היו יכולים לקרות כל מיני דברים, קרו כל מיני דברים, היו כל מיני מחדלים. הרי זה לא, אתה לא יודע לסרטט איזה קו לינארי מוביל, כן? אם היו שם אנשים שידעת שהם חזרו לטרור, אז למה לא טיפלת בזה? זאת אומרת, מה שאני אומר זה, ושוב, אני מדבר על איזה כאלה קווים כלליים, אני לא נכנס עכשיו אל הפרטים. שמעתי ראיון עם זה שעסק בעסקת שליט, מידן.
מידן, כן, כן, כן. הוא מופיע הרבה בטלוויזיה בימים האחרונים.
הוא אמר, תשמעו, עברו 13 שנים מאז, היה אפשר לעשות 1001 דברים. הוא אגב עומד מאחורי העסקה הזאת גם היום, כן?
איך לא?
לא, בסדר, אבל אני אומר, אז אתה שואל אותי מה האינטואיציה. האינטואיציה ההלכתית היא להעדיף את הוודאי, ולא את החשבונות העתידיים, שמי יודע לאן הם יובילו. אבל אפשר להגיע כאן לכל מיני מסקנות, זה בסדר. העניין הוא להכיר במרכזיות ובחשיבות של פדיון שבועים במסורת היהודית, ועד כמה זה נושא מרכזי, גם להלכה וגם למעשה.
ולפי ההלכה, שבוי הנמצא במדינה זרה, מאבד במעבדו במדינה ממנו בא, או מה קורה?
בוודאי שלא. זה מה שנקרא התפיסה הרומית. בתפיסה הרומית, ברגע שאתה נשבע בחוק הרומי, ברגע שאתה
נשבע,
אתה מאבד את האזרחות, מאבד, כי התפיסה היא שבעצם מה שקובע זה שכולנו נמצאים תחת השלטון האחד, וברגע שאתה נלקח למקום אחר, אתה כבר לא תחת ה... כן, תחת אותה אוטוריטה.
ואין למדינה לא... כל חובה כלפיו.
נכון, אבל זה כמובן לא התפיסה ההלכתית, כי התפיסה ההלכתית היא שלא ה... לא האוטוריטה המדינתית היא שיוצרת את הזהות שלנו. מה שיוצר את הזהות שלנו זאת הקהילתיות, זה המחויבות שלנו, כן? זה שאנחנו כולנו בני אותה הקהילה או שבט, אם תרצה. אז במובן הזה ברור שלהפך, לא רק שזה לא פוקע, אלא זה הפך להיות המבחן של הסולידריות הקהילתית. עד כמה היא תימתח, עד כמה היא, כן, דווקא בשעות הכי קשות, דווקא בשעות המבחן, כן, מתגלה הסולידריות. אז במובן הזה, זה בדיוק ההפך. זה הפך להיות, לכן גם העיסוק הכל כך אינטנסיבי, זאת הטענה שלי, שהעיסוק הכל כך אינטנסיבי בזה, הוא כי זה הפך להיות מין נייר לקמוס למבחן של האחריות הקהילתית.
אז אם אני מתחיל לסכם קצת את, את הרעיון, את, את השיחה בינינו, אתה בא ואומר שלפי ההלכה חייבים לשחרר פדיון שבועים בכל מחיר, מהר ככל האפשר, וגם אם מתקיימת סכנה עתידית, צריך להתעלם ממנה.
זה לא מה שאני אומר, מכיוון שאני לא פוסק, וגם אני לא חושב שאנחנו צריכים לחיות על פי ההלכה. אני אומר משהו אחר. אני אומר, אנחנו לא לומדים מהמסורת, עשה ואל תעשה, כן? אנחנו לא חיים בתיאוקרטיה. אנחנו לומדים סוג של רגישויות. ואני רוצה להעלות את הרגישות הזאת על השולחן, זה מה שאני רוצה, ולהגיד, פדיון שבועים הוא נושא מאוד מאוד מרכזי ביהדות, והרגישות לאנשים האלה שנמצאים במצב הכי קשה שאפשר לדמיין, והמשפחות שלהם, היא נושא מאוד מרכזי. אפשר אפילו לטעון שזאת למעשה המצאה יהודית, כלומר, העיסוק בזה, כן, הרגישות הזאת, זה לא דבר טריוויאלי, זה לא דבר מובן מאליו.
אבל אני מוצא פדיון שבויים בהרבה מקרים של מלחמות.
כן, אבל אני מדבר עכשיו על איך, מאיפה זה בא. זה מגיע אחר כך לנצרות, זה מגיע אחר כך לאסלאם, כן? אבל הרגישות הזאת צריכה להגיע מאיפשהו. אמרתי לך, זה לא מובן מאליו, זה לא שאנחנו מוצאים את זה בכל תרבות בעולם העתיק. ויש כאן איזושהי באמת עיסוק מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד ככה תקיף בחשיבות של העניין הזה. זה מה שאני רוצה להגיד. אחר כך איך יעשו את השיקולים, זאת כבר שאלה של מדינאות.
יפה. פרופסור ישי רוזנצבי, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
בדיוק את זה, את החשיבות והמרכזיות של ה... נושא של פדיון שבועים והרגישות אל השבועים ואל המצוקה שלהם ששוזרת את כל המסורת היהודית.
שמחתי לשוחח איתך, פרופסור ישי רוזנצבי. תודה רבה. נתפלל לימים קלים יותר ואולי לנושאים פחות אקוטיים.
בהחלט.
תודה רבה לך. תודה רבה.
להתראות.
ועכשיו נעבור לחנן בן ארי שישיר לנו על שבורי הלב, וברור שאני מייחס את זה לכל מה שקורה איתנו, ובעיקר לשבועים ולחטופים מאזור עוטף עזה.
מי יודע כל כך, מי רופא Oh. יושב על כיסא דין מתכסה ברחמים מוכן וסולח מביט ויודע ומי ירפא לי ים שן שאין לו חוף רק תגיד לי מי מי יחבק אותי ואבטיח שאני לא אקנע בסוף שאני לא אקנע בסוף
אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי ועל עמוד בטון תבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי וריח מלוני עם דבק אורנים נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים דרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ תלויות שתי נדנדות רק ברוח הן מתנדנדות מסביר פנים אני יוצא בדרך הקורקר אני חושב על אפר ואפר על מה עכשיו ומה שבעבר ועל זה שכבר מחשיך וקר וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים
רצינו להעלות את פרופסור דן שפטן לשידור. דן שפטן הוא ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ולדון עמו על המותר והאסור במלחמה להגנה עצמית. לצערנו נכנסנו לאיזושהי בעיה טכנית, ופרופסור דן שפטן, אני מקווה שהוא יעלה לשידור בשבוע הבא, ועד אז אנחנו קצת נדבר על הבעיותיות שבין המוסר ועל מלחמה, האם הם הולכים יחד. יש למדינת ישראל מגבלות בהיותה במלחמה. השאלה הראשונה היא, האם המלחמה שאנחנו מלחמים אותה היא צודקת? ובמידה והמלחמה צודקת והיא מלחמה על עיקרון של הגנה עצמית, הרי עומדים לזכותה כמה מכללי המלחמה הבינלאומית. מצד שני, מצד נוסף, ישראל היא גם דמוקרטיה ליברלית. מצד אחר, ישראל היא חייבת להיות מוסרית יהודית, ושאומרים מוסרית יהודית, מתכוונים, הרי כל אדם נולד בצלם. אז מהיכן יש לישראל או לכל מדינה את הזכות להרוג את האדם השני שגם הוא נולד בצלם. גם ישנם אתיקות מלחמה בינלאומיות אשר בעצם מכוונות אם אפשר לקרוא לזה מכוונות, את המלחמה לכללים ברורים יותר. יש גם צדק, והשאלה היא, האם עיקרון ההכרחיות ועיקרון המידתיות? מה זה עיקרון ההכרחיות? האם המלחמה הכרחית? אז כבר למדנו שמלחמה שהיא למען הקיום היא מלחמה הכרחית. אבל שאלה היא גם, האם יש עיקרון של מידתיות? דהיינו, עד איפה נלחמים ובאיזה גורמי נשק משתמשים? וכן הלאה וכן הלאה. דהיינו, המידתיות היא לא פחות חשובה מההכרחיות. לאחר מכן ישנה שאלה, שאלת המעורבים בחמאס והלא מעורבים. נדבר רגע על עזה. אין ספק שלחמאס יש הנהגה צבאית, ויש לה תומכים, ויש לה חיילים, וכל אלה נקראים המעורבים בחמאס. אבל רוב אזרחי עזה, שהם קרוב לשני מיליון, אינם מעורבים בהנהגת החמאס, ואינם חלק מצבא חמאס, והם לא היו חלק מהפורעים שנכנסו בשביעי לאוקטובר לעוטף עזה ועשו את הפרעות ואת הפוגרומים שעשו. מה קורה איתם? הרי הם לא מעורבים. אז למה לפגוע בהם? ושאלה נוספת, ואם הם יושבים על בבתים שמתחתם החמאס הקים חמלים מסוימים, מה קורה אז איתם? האם הם מעורבים בעל כורחם או כלל לא מעורבים? ומה קורה עם בית חולים שהוא על פני השטח משמש כבית חולים, ומתחתיו החמאס וההנהגה הצבאית מפעילים את החיילים שלהם? השאלות הן גדולות. ישנה הגנה על החיים וישנה הגנה על הרכוש. באיזה מדינה מדינת ישראל יכולה לתת להגנה על הרכוש? השאלות הן שאלות גדולות. השאלה השנייה היא שאלת אתיקה ומוסר. באופן אישי, מה שאדם חייב לעשות ולא נתון לשיקוליו. מה האדם חייב לעשות ולא יכול לחשוב שונה? יש אתיקה מדינית, לא מה שהמדינה חושבת, אלא בכפוף לאיזה מוסר תיאולוגי בינלאומי המדינה מתפקדת. השאלות האלה, שאלות המוסר, יש פה גם מוסר אישי ויש פה גם מוסר מדיני, לא יכולים ללכת בקנה אחד בימי מלחמה. האישי חייב לעשות את שלו, והמדיני הוא כבול. הוא כבול למוסר תיאולוגי, והוא כבול למוסר בינלאומי. הנושא של שיטוח עזה. בואו נדבר קצת על הנושא של שיטוח עזה. איך אפשר לשטח את עזה ולפגוע בלא משתפי פעולה? זה דבר המנוגד לאתיקת לוחמה בינלאומית, וזה גם מנוגד למוסר היהודי. אז איך מתפעלים את הדבר הזה? אין היתר מוסרי יהודי לפגוע בלא מעורבים, ולכן חייבים להסכים למדרון הומניטרי ולחשוב איך יחיו הלא מעורבים אחרי השטחת העיר. כל המילה הזאת של שיטוח העיר, לדעתי, היא מילה קשה. אולי מחויבת המציאות, אבל היא מילה קשה. אתה לא יכול לשטח אזור ולפגוע בכל כך הרבה אנשים שאינם משתפי פעולה עם ההנהגה הצבאית של חמאס. ולכן ישראל ביקשה שמעבר למעל למיליון עזתים יעברו דרומה מעבר לנהר עזה, על מנת שלא ייפגעו. ולכן ישראל הסכימה למסדרון הומניטרי שיכלול מים, מזון ותרופות, ללא דלק, כי יש חשש שהדלק יעבור לידי החמאס הצבאי, והם ישתמשו בו למען העברת חמצן ל- 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 לעיר שמתחת וכו'. אבל לא ניתן לשטח עיר. זה מזכיר לי שלקראת סיומה של, מלחמת העולם השנייה, הצבאות הברית השטיחו את העיר דרזדן. ישנם שאלות גדולות, מדוע העיר דרזדן הושטחה? מה מצאו בדרזדן? זה הייתה בעצם תשובה לפעולה אחרת שהגרמנים נקטו אל מול הצבאות הברית. אם אתה הולך היום ומטייל בעיר דרזדן אחרי קרוב ל-80 שנה, אתה כמעט ולא רואה השטחה של הדבר, אבל כולם מדברים על זה. השאלה הנוספת היא שאלת השלכות מלחמה אתיות. ישנם בכל מלחמה, ישנם השלכות של האשמה פלילית. מהי האשמה פלילית? האשמה פלילית היא מעשה מלחמה כנגד חוקי מלחמה המובאים למשפט כמו משפטי נירנברג. במשפטי נירנברג הובאו קרוב ל-40 ממנהיגי השלטון של הרייך השלישי, הובאו למשפט פלילי שנקרא משפטי נירנברג. חלקם קיבלו מאסר עולם, חלקם התאבדו, ארבעה הוצאו להורג, אבל זה נקרא השלכות המלחמה, אתיות האשמה פלילית. ישנה גם האשמה מוסרית. מעשים ברמה מוסרית אנושית, אבל שהם לא מובאים לבית המשפט. המעשים האלה הם רבים, כי המלחמה היא הצד הברוטלי של חיי היומיום. אבל לא מביאים אותם לבתי משפט. ויש גם השלכה מלחמה של מלחמה קיומית. מה זה אומרת אתית קיומית? עד כמה הבודד אישית חייב במעשים שנעשו על ידי המדינה שנתן לה הוראה להילחם בשמו. דהיינו, אתן לזה דוגמה. טייסי חיל האוויר הישראלי הם היד הארוכה של תושבי המדינה, שהסמיכה את הממשלה ללחום כנגד החמאס. ואז נשאלת השאלה, האם אותם הטייסים הם ברי האשמה פלילית או ברי האשמה מוסרית? נותנת התשובה לזה, לשאלות האלה, היא ההצלחה של אתית קיומית. דהיינו, עד כמה הבודד אישית חייב במעשים שנעשו על ידי המדינה שנותן לה הוראה להילחם בשמו, וזה נכון הן לגבי טייסי החיל האוויר והן לגבי כל חייל שנכנס ונלחם בשם המדינה, והם היד הארוכה של כל אחד מאיתנו האזרחים. מכל הנושאים האלה אנחנו למדים שקשה מאוד להילחם ולקיים מלחמה כאשר ישנם כל כך הרבה מגבלות. המגבלות הן מגבלות בינלאומיות, ישנם אמנות ג'נבה למלחמה, ישנם אמנות ג'נבה לשבועים. ההגבלות הן מגבלות מוסריות. אנחנו ידועים כצבא המוסרי ביותר, שעושה הקש בגג קודם שמורידים בניין על מנת שתושביו יוכלו להינצל. ישנם השלכות פליליות. כל זה יחד מקשה מאוד על כל מדינה לנהל מלחמה, ולא כל שכן על מדינת ישראל שהיא מסובבת במגבלות מוסריות, קיומיות, פליליות, בינלאומיות, אמנות ג'נבה למיניהם וכו'. אנחנו בכל זה אנחנו נדון בשבוע הבא עם פרופסור דן שפטן, שלבטח יעלה לשידור וייתן מהבנותיו ומהדרך שהוא מבין את כל המגבלות האלה. לסיום, מאזינות ומאזינים, התרגשתי אמש מהיוזמה של קהילת יוצאי אתיופיה תושבי יפו, שגייסה אמש קרוב ל-70 אלף שקל עבור חיילי צה"ל. זה לא דבר של מה בכך. קהילת יוצאי אתיופיה לא ידועים כבעלי יכולות גבוהות, וזה שהם גייסו 70 אלף שקל, כל אחד חייב להעריך את זה. ותודתי לקהילת יוצאי אתיופיה תושבי יפו, שידעו להתעלות מעל המגבלות הכלכליות שלהם ולגייס את הכסף עבור חיילי צה"ל. נשתדל כולנו לחיות עם חוסן פנימי ולפעול עם תקווה וביטחון צבאי. ביטחון צבאי, ביטחון מדיני, ביטחון אישי, ולייחל לימי הצלחה צבאית ואזרחית למען העם היהודי החי בארץ, וגם למען העם היהודי החי בארצות העולם. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. תישארו איתי, תישארו עם עדי לשידורו של חברי משה הראל בשידור הנקרא 4 על 4 בשטח. כרגיל, השידורים שלו מעניינים ומלא עניין לאוהבי טבע וג'יפים. ולסיום, נשמע את אריק סיני בדרך הקורקר. אריק סיני הוא אחד מהזמרים האוהבים עליי, וחשבתי לתת לו במה. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית, שוקי הטכנאי ואוסנת המפיקה, וממני, העורך והמגיש, בן שפט. ערב טוב.
אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר, ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא. שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי, ועל עמוד בטון תבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי. וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים, אבל תמיד מסביר פנים. דרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר, שורק פזמון מתוך שיר הקטר, אך לאיש זה לא מזכיר דבר. באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות, ועל העץ להיות שתי נדנדות, רק ברוח הן מתנדנדות. וקורני נופל
משביר פנים אני יוצא בדרך הקורקר אני חושב על אפר ואפר על מה עכשיו ומה שבעבר ועל זה שכבר מחשיך וקר וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים
יש יותר